הגם של עובדי כוכבים, אסור לקוח מהם ולמכור להם דבר המתקיים. ומותר למכור להם דבר שאינו מתקיים עד יום חגם, כגון ירקות ותבשיל. חז"ל אסרו לנו בשלושה ימים לפני החג שלהם, והיום זה החג שלהם, לסייע להם בכל צורה שיעזור להם לחגוג. אז אם אתה מוכר ירקות ובא אליך גוי יום לפני הקריסמס שלו, או חג הפסחה, או חג ההודיה, לא יודע איזה חגים יש להם.
באותו יום אני יכול.
גם באותו יום. בשלושה ימים לפני, אתה כל דבר שאתה נותן לו, אתה כאילו מסייע ועוזר לו לחגוג. אז חכמים אסרו את זה. בסדר?
ירקות, באותו יום אני יכול באותו ירקות.
אז הוא אומר, כן, אפילו שלושה ימים קודם, קל וחומר אותו יום.
לא, שלושה ימים קודם, זה יגמר לו.
לא, אבל גם היום, גם
באותו יום זה לא...
במגילה ראינו שהיו מביאים לה אפילו באותו יום כדי לספק את הירקות של אותו יום לקרחים. אז גם, נו, גם באותו יום. הנה, עבר ונסע ביום חגם, אסור בהנאה, עד כדי כך. תרלס, אני לא בקי בדינים האלה, אני לא רוצה שתקליטו את השיעור הזה. יש אומרים בדיוק. אלא באותו זמן, אבל בזמן הזה אינם בקיאים בטיב אלים, פקר מותר לסבת את המאה ביום חגם. קיצור, היה לי ספק היום אם תכלס, סתם קורא לכם את זה, אם מותר לתדלק בתחנת דלק בלטרון. היא בבעלות המנזר. בסדר, התחנת דלק פה היא בבעלות המנזר, והמנזר הוא ודאי עבודה זרה. עכשיו, יש שם שתי בעיות. פה היום כאילו לכאורה אולי אתה כאילו מסייע, אבל תכלס בפועל זה לא, המציאות היא לא קיימת. עכשיו התחנת דלק ספרה את הפדיון היומי. בסדר, הפדיון היומי זה לא הולך עכשיו כדי לתת להם את הצורכי החג, מה שנקרא. זה משהו הרבה יותר גדול, זה בבעלות שלהם, זה משהו שהם עושים, אני לא יודע מה, איזשהו מאזן חודשי, מאזן שנתי, זה לא הולך, אז לכן מצד זה אין בעיה, אני חושב, נדמה לי. מצד שאני מסייע לעבודה זרה, יש מי ששקל, יש כאלה בשעלבים שמחמירים לא לתדלק שם, כי אני מסייע לעבודה זרה. בסדר? בסוף כל דבר אתה עכשיו מהנה את הבעלים שאני לא יודע אם יש להם בעלות מלאה על התחנה דלק או אחוזים נכבדים, אז מצד מסייע לעבודה זרה, גם אם אולי אין איסור אבל לא רוצים לעשות את זה. ושמעתי סברה גם יפה שמי שרצה לאסור אבל ההלכה זה מותר, מצד יין נסך, יש להם הרבה קרמים פה, בסדר? האזור פה של לטרון יש בו הרבה קרמים, וחלק מהקרמים שייכים לנוצרים האלה, וענבים, ענבים אין בהם איסור, ומותר לי לקנות ענבים מגוי. האיסור הוא כשהוא הולך ועושה מזה יין. עכשיו יש להם תעשייה נכבדה של יין, גם לצערי הקיבוץ פה גם מסייע להם, קיבוץ נחשון, גם באיזשהו קשר איתם נדמה לי, שהם לא יהודים טובים וחמודים שלא מודעים לאיסור הזה. אז תכלס יש בזה הרבה עניין של יין נסך.
איפה בקיבוץ?
קיבוץ נחשון, כן. קיבוץ נחשון, הבחור הזה שמגיע מדי פעם ויושב פה. הצדיק הזה, הוא בקיבוץ נחשון, חזר בתשובה, ארגנטינאי, רוסי נדמה לי. מיליטה. והוא מסכן שם, גר שם בקיבוץ החילוני ומגיע לפה מדי פעם ככה כשהוא לקבל יידישקאי.
אז אין שם בזקן?
יושב שם בצד שקט כזה, מדי פעם, זקן כזה, כן. אז...
הוא היה פה איזה שבת אחת.
כן.
מסכן, בא לבד.
אז ביין נסך יש כלל כזה, שיין נסך אסור בענה. בסדר? יין נסך של גוי, אסור בהנאה, יש דאורייתא, יש דרבנן. מה זה דאורייתא? אם זה יתנסך לעבודה זרה. יין ששמו אותו מול פסל, הקריבו אותו מול פסל, הוא אסור בעבודה זרה ואיסור חמור. בימינו אין דבר כזה כמעט. אולי בהודו. אולי בהודו יכול להיות דבר כזה.
עם הפאות.
בדיוק, מה שהיה לפני 5 שנים, הסיפור הרעש הגדול עם הפאות, הייתם אולי ילדים. 5 שנים, משהו כזה.
ובסוף אמרו שזה לא היה.
אז זה לא, זה כן היה. היו כאלה שעשו
לזה.
ובסוף
היה עניין,
לא? ההודיות...
אמא שלי זרקה כמה פעות ובסוף אמרו לה שזה...
ההודיות... בוא נע, וזה הוצאה, הוצאה.
הוצאה, אבל...
פעה זה...
הרב, גם עם האסלות היה, אתה זוכר עם האסלות?
לא, זה בדיחה. הפעות, הם היו ההודיות, להודיות יש שער חלק שחור, זה טוב לפעות. אז הם היו כאילו מנצלות את זה גם לעבודה זרה וגם לכסף. הם היו זרקות את זה, מקריבות את זה לבודה, אני לא יודע מה, אבל הם היו מתחמנות. לא, המצווה, כן, זה לזרוק לאש, להקריב ממש לבודה. הם תחמנו, הם לא דתיות חזקות, הם היו זרקות את זה מעבר למדורה. חבל להם, השער הזה יקר מאוד, אז זרקו את זה מעבר למדורה. נדמה לי משהו ששמעתי ככה, ואחר כך הולכים מסביב, לוקחים את השערות האלה. השערות האלה מוכרים את זה, היו מוכרים את זה באירופה, סק היה עולה... כמה אלפי דולרים, שק של שערות.
מי עושה את זה?
ההודים, ההודים יש להם שער טוב, ההודיות, הודים, הודיות, יש להם שער שחור חלק, זה היה טוב לתעשייה של הפאות, והיו מקבלים הרבה כסף על זה. ואז כשהסיפור הזה הגיע, אז היו, וואה, איזה רעש היה פה. היה פה רעש נורא והיום, אוי ואבוי, הפאות האלה אסורות מדין תקרובת עבודה זרה. דבר שהקריבו לעבודה זרה זה איסור גמור. איסור דאורייתא לכל הדעות. אסור בהנאה אפילו. אז היה בעיה, הפאות האלה אסורות. אז הרב עובדיה, אני לא אגיד רקד על אדם, אבל עובדיה יצא נגד זה בחריף, הוא אמר, הנה מהשמיים הוכיחו אתכם. כך הוא אמר להרבה מהחרדים, החרדיות, הוא אמר, אני 30 שנה צועק נגד הפאות, לא מצד העבודה זרה, מצד הצניעות שבדבר, ולא הקשבתם לי. הנה עכשיו קיבלתם את זה מצד עבודה זרה. שתבינו, רמז משמיים, כן, אלוהים סובב את זה בשמיים, הרב עובדיה, שתבינו את הדבר הזה, כן? עדיין לא שמעו לו. נגמר הסיפור הזה, היו כאלה שזרקו את הפאות.
למה עבודה זרה?
כי מסברתי קודם. היו ממש מקריבים את השער הזה לבודהה, ואחר כך לוקחים את השער, מוכרים אותו, עושים לנו כסף. ואז פתרו את הבעיה, נכון? עברו למפעל בהולנד, מכשר, שאין בזה שום בעיה, זה סתם גויות שחותכות את השער, אין להם שום כוונה לעבודה זרה, ונגמר הסיפור, היום הכל חזר. גם סינתטי, אבל טבעי זה הרבה יותר יקר. קסטם קוראים לזה, נכון? הטבעי זה, אני לא מגזים, 5,000 שקל? פאה. 5,000 שקל פאה. יענו, אשתי מהחתונה עד היום לא קנתה מטפחות וקובעים בשווי 5,000 שקל. 12 שנה שהיא מחליפה קובעים, מטפחות, זה לא מגיע לפאה אחת. לפאה אחת שמישהי קונה.
זולים, שמעתי שיעור של הרב דניאל.
פאה אחת זה יכול.
מה פתאום? מה פתאום? היא רוצה עכשיו אחרי חצי שנה, היא רוצה לשנות תסרוקת. לא, מה פתאום?
אפשר
לתאר.
כן, בסדר, אבל מחליפות. מחליפות.
אה, אבל זה רק מהפאות. במקום שאחרי החתונה לך עם כל הכיסורי שם לראות פחות יפות. זה כאילו יותר שמות לבן.
זה השאלה.
עכשיו הם
מסתובבות
כמו איזה לוקסוס.
זה השאלה. האם הדבר הזה, יש פה שתי שאלות. לגבי הפאות, אני אגיד זה בשתי מילים. יש פה שתי שאלות. יש פה גם שאלה. בהלכות כיסוי ראש צריכים. נכון, 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 נכון. קרובות משפחה שלי. עלם שער קש, מכוערות, התחתנו, נראות יפהפיות.
נו,
מה?
זאת הבעיה.
הלכה, היהדות לא דוגלת בכך שאישה צריכה לראות מכוערת. אבל לא ייתכן שהיא תמשוך את העין עכשיו, אתה מבין? אז גם אם אני יכול להתווכח על הכיסוי ראש, יש לו דין כיסוי ראש, לפאה. כי התורה אסרה שהשער של האישה יהיה מגולה. בסדר? בשער לא מגולה. אפשר להגיד מרית עין. יש פאות שזה ממש מרית עין. כלומר, זה נראה כמו שיער רגיל. אתה לא מבחין בכלל שזה כיסוי, שזה פאה. אבל גם אם נניח שמצד כיסוי ראש יש פה. התורה אמרה לחסות השיער כיסיתי, התורה לא אמרה לי באיזה כיסוי. אבל עדיין הצניעות שבדבר. זה הנקודה. זה הוויכוח הגדול בפוסקים. זה הוויכוח על המשנה הזאת. המשנה הזאת משם מתחיל הוויכוח, יש שם שלטי גיבורים, ומהשלטי גיבורים הזה כולם, המשנה בשבת, יצא יוצאת בפאה נוכרית לחצר וכו'.
לחצר ולא לרשות הרב
היום. בדיוק, בדיוק, שם כל הדיון, זה מה שאני אומר. אז אני לא אומר חלילה, אני לא אומר, יש דעות ויש דעות. הדעה היותר מחמירה ורצוי וכתוב, שאישה תלך עם כיסוי ראש כמו שצריך. כמו שאימותינו נהגו ברוב עדות ישראל מדורי דורות, זה הכי טוב. אישה שהולכת עם פאה, יש לה על מי לסמוך. אבל אם הפאה היא מפוצצת, אז זה קשה להתיר. זה קשה להתיר. כי תשמע, בסדר, זה מושך את העין.
מה הם אומרים על זה היום?
זה מושך את העין.
תשמע,
יש יצרה.
מה הם אומרים? אבל החרדי.
אז מה הם החרדי? אז מה הם החרדי? אז מה?
הרב אומר, תשמע, יש את העין
שנראית. אבל הוא לא אומר. אבל הוא לא אומר. תבין, בציבור האשכנזי, ציבור האשכנזי, יש, בכל ציבור יש את החסרונות שלו. אין מה לעשות. מה, רק בציבור הדתי-לאומי יש חסרונות? גם בציבור החרדי. לא אומר איתך, שמע, זה המודה, זה האופנה, כולם הולכות ככה. מה אתה רוצה ממני, שאני אהיה שונה? פתאום אני אלך עם מטפחת כמו הסבתא של אמא שלי בת-90. זה קשה. תחשוב אם אתה היית עכשיו בחורה, אישה שגדלה בציבור חרדי. זה ניסיון לא פשוט. אומר לך, כל החברות שלי נראות יפהפיות, למה שאני אראה שונה? אישה יש לה, כן, אישה מאוד רוצה לראות יפה. יש לה צורך מאוד חזק לדבר הזה, שהיא תראה יפה בעיני חברותיה, בעיני אנשים.
ועוד יש לה לתפוס את זה.
גם אם היא לא חלילה פרוצה, חס ושלום. חס ושלום, כן. אם עוד, נו, אז קשה, זה יצר קשה. אז גם אם הבעל יגיד לה מה בוקר עד מחר, היא לא מקשיבה לו. בהרבה תחומים זה ככה. אתה יכול להיות צדיק יסוד העולם, לא תמיד אשתך תקשיב לך בכל דבר. אז אתה יכול להגיד, אני הולך לגט. שאלה אם זה חכם. שאלה אם זה חכם ללכת לבית דין על כל דבר. מי אמר שתשיג אישה יותר טובה? יש כללים. יש כללים בהלכה. פסק בשולחן ערוך, שאם אישה הולכת לא בצניעות, צא תאמר לה, אתה מגרש אותה בלי כתובה. בלי כתובה, היא יוצאת, אפס שקל אתה לא נותן לה. נותן לה גט ושולח אותה. עכשיו להגיד את זה היום בכל מצב, אני לא אגיד. מי ששוחה בחוף מעורב, ההלכה אומרת לגרש אותה. עכשיו אני אגיד לך את זה למעשה, אני לא אגיד לך את זה למעשה. מי אמר? חכה, אולי אחרי כמה שנים תהנו, תתחיל להנו, כמו התהליך שעובר עליכם. תהליכים שעברו עליכם, על ההורים שלכם, לאט לאט, בחוכמה, בעל יכול לקרב את אשתו, עם הרבה הבנה ואחווה, לאט לאט פתאום היא תתחיל לשמור. אז לא להתחיל לזרוק אותה, אתה מבין, בסכין חריף, לחדוך. לא, ודאי שלא, ודאי שלך תחילה, ודאי שלך תחילה, אני לא מכניס את עצמי למיטה חולה. מי אמר שאני חזק? מי אמר? אני הולך על ספק. אבל אדם שכבר חי, או אדם שקרה לי במשפחה גם, הבעל חזר בתשובה והאישה לו. והיית רואה פער אדיר, אתה רואה אותה הולכת עם מכנסיים והכל, והוא כבר דתי עם זקן. היית רואה, אתה, היית צוחק שאתה רואה את שניהם ביחד. אבל לא, לאט לאט, היום אשתו ככה. למה? כי הוא היה חכם. הוא היה חכם, הוא עבד בצורה שיטתית ואיטית לאט לאט, וקרב אותה. עכשיו הוא יכול להגיד, צריך בשולחן ארוך, את לא הולכת בצניעות, כן? בהלכות של ההלכה היא מאוד מחמירה. זה כבר גמרנו. זה כבר נקרא עוברת על דת, על איסור דאורייתא, יענו חוצה. כתוב שטובה בשוק וזרועותיה מגולות. היום איפה זה? היום זה, היום הולכות לך ככה, אתה מבין? עם הבטן, כל הטבור בחוץ, וחוץ לכבוד המקום ומכנסיים בגזרה נמוכה. מודות מטורפות.
הרב, אתה אומר, דיברת על קודם על שסוחה בחוף מעורב. אם נגיד שסוחה בחוף מעורב, אבל כאילו היא באה צנוע, עדיין צריך לגרש אותה?
כן, תכלס, להלכה. כתוב בסוף גיטין, שאם אישה רוחצת עם גברים,
היא לא רוחצת, היא...
החוצה, סוף.
היא
שומרת
עליהם את הגב.
סוף... כל וחומר עם, אתה מבין?
זה מוגשים, לא נכנסים.
לא, היא מתלבשת רגיל.
אז לכן אני אומר...
היא מתלבשת סרבלים, מתלבש סמעול.
תכלס.
חוף מעורב.
אה, לבושה בחוף מעורב.
לבושה רגיל, את לוקחת את הילד שיתפול.
תארה, תכלס.
גם לא טוב, לא טוב, לא טוב.
לא טוב, אבל לא על המשהו.
חוף מעורב, שדה מוקשי.
לא טוב, אני לא מחפש לדעת.
לא, אבל היא אומרת, שמה, היא לבושה. יש שם בנות עם בגד ים. היא לבושה והיא מכניסה את הילד שלה למים. היא לא עשתה איסור, אבל זה לא טוב. זה לא נראה טוב שהיא הולכת למקום כזה, אתה מבין? כאילו אתה מודה ואתה מאשר את כל מה שקורה שם.
אתה מחפש לזה לגיטימציה.
אני מבין, בסדר. תאכלס, גם אם אישה הולכת לחוף מעורב, ישאל רב מה לעשות, איך לקרב אותה, לא לחפש לגרש אותה, בסדר? שנייה, אני רק גומר... מה? תאכלס, כן. תאכלס, כן. אבל במציאות של ימינו, במציאות של ימינו, לשאול רב. לא לעשות את הדברים האלה בנו. ככה, לחתוך בסכין חריף. בדרך כלל זה הלך ככה. בדרך כלל מי שהיה קנאי, לא עיל, לא הצליח. מי שהיה מתון, מתון, כמו הוא שקרע את זה, בדיוק, הוא קרע לה את הבגד ואחר כך חייבו אותו, נו. הוא ראה אישה הולכת בבגדי פריצות, הלך קרע מן את הבגד, עד כדי כך. בסדר? כלומר, גם אם הוא ידע שזה לא יוביל אותה לחזור בתשואה, הוא אומר, אני את פריצות ברוחה הוא לא מוכן לקבל. ומה הפריצות? אפשר לחשוב. הלכה עם בגד אדום, לא בגד חשוף, בגד אדום. קרע, אחר כך התברר לו שהיא גויה, הלך לבית דין, בית דין אמרו לה, אתה חייב לו 400 זוז. 400 זוז אתה חייב לתת לה. ואז הוא אמר, מתון מתון, 400 זוז. חוסר מתינות שלי, הפזיזות שלי גרם לי ל-400 זוז. יש כאן אומרים, מתון מתון, 200-200, שזה 400. בסדר? מתון מתינות או מתון 200. אז גרם לי 400 זוז. כן, צריך לחשוב על הדבר הזה. הפזיזות היא סימן תומעה. תמיד צריך לעשות את הדברים במתינות. אחד מהסימני תומעה לבעל חיים, לעוף, שהוא קולט מן האוויר ואוכל. ככה הגמרא אומרת. אם אתה רוצה לדעת עוף אם הוא תמה או טהור, זרוק לו משהו. אם אתה רוצה עושה, אופ, אוכל את זה, עוף תמה. אם אתה רואה אותו תופס בפה, מוריד לרצפה ואוכל מהרצפה, עוף טהור. מתינות. בסדר? גם לגבי כהן, כתוב שכהן כשהוא מגרש, היו כותבים לו גט מקושר. כותבים שורה, מקפלים את הקלף, תופרים. שורה, מקפלים את הקלף, תופרים. ככה היו כותבים את הגט לכהן. למה? כי ברגע שהוא ירצה לבוא לאישה, הוא יתחיל לפתוח, ואז יפתח לאט לאט. ותוך כדי שהוא פותח לאט לאט, אולי הוא יצטער. אולי אישה טובה, אני זוכר לחסד נעוריה, הייתה טובה, הייתה זה. יכול להיות שעד שהוא יפתח את הכל, אולי הוא יתחרט. אבל כשהגט הוא מוכן ישר, קחי, מגורשת. ואז מה הבעיה? למה דווקא לכהן? כהן שגרש גמרנו. הוא לא יכול להתחתן עם גרושה. יהודי, אין בעיה. ישראלי אדרבה, יש לו מצווה. אדם יש לו מצווה לקנוס את גרושתו ולהתחתן איתה מחדש. אבל כהן, להתחתן איתה שוב. בסדר? להחזיר גרושתו. לא כשאם היא נישאה גמרנו. אם היא לא נישאה, עדיין גרושה, תתחתן איתה מחדש. אז כשיש פה בעיה, תראה זה קריטי. אתה עכשיו לא יודע מה, תגרש אותה, עכשיו היא תעבור, תצא לתרבות רעה. מתינות, לאט לאט.
אם היא נישאה בגרושה שוב עכשיו, עדיין יש מצווה?
מה?
אם היא התגרשו,
נגמר. התחתנה גם. לא יוכל בעלה הראשון לשוב לזוקחתה, אחרי אשר הוא תמאה. אחרי שכבר גבר אחר היה איתה, נגמר הסיפור. לא יכול להתחתן איתה. זה נקרא מחזיר גרושתו. מי שניסית, לא יכול. גם אין בעיה. הוא עבר איסור חמור, אבל זה לא, הבעל הרי לא, לא כמו אישה. הבעל יכול עם נשים אחרות. ביחד, תוך כדי, הוא יכול להיות נשוי לכמה. הוא שכב עם אשת איש. אם הוא שכב עם אשת איש, עוונו יישא, הוא עבר על איסור מזעזע וחמור. אבל זה לא פוסל אותו מלהתחתן עם אשתו. אמין? אבל אישה, אישה זה בעיה. אישה זה בעיה. אני אסיים רק את העניין הזה ואני אחזור אליך. יש סיפור בגמרא על אחד שפרע ראש האישה. כן, התעצבן, היה איזה ויכוח בין השכן לשכנה, הלך, כן, הוריד לה את הכיסוי ראש. בא לפני רבי עקיבא, לא, 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 של שכנה. בא לפני רבי עקיבא, רבי עקיבא אמר לו, 400 זוז תחייב לה, עד כדי כך. בסדר? תבינו, 200 זוז זה בערך סכום לשנה, בזמנם. כאן עכשיו אתה צריך לתת לה סכום מחיה לשנתיים, אז יש ביזית אותה. בסדר גודל? 40-50 אלף שקל היום, על ביזוי כזה של אישה שהורדת לה את הכיסוי ראש. אמר לו חבר שלו, עזוב, אל תשלם. מה, איך אני לא אשלם? הרב פסק שאני חייב שלם. תקשיב מה תעשה. לך ליד הבית שלה, תשפוך קצת שמן על הרצפה, ותראה מה יקרה. כן? היה שמן מיוחד. שפך שמן ליד הפתח של הבית שלה, היא קלטה את זה שנשבר קד שמן, הורידה מהר את הכיסוי ראש שלה, לקחה את השמן ושמה על השערות. בזמנם זה היה הג'ל. כן? אמר לו, אתה רואה מה היא עשתה? היא בשביל מעט שמן להרוויח ג'ל יקר, הלכה ובזתה, את עצמה, הלך לרבי עקיבא, רבי עקיבא, תראה כבוד הרב, אני לא חייב לה שקל. למה? תראה, היא מבזה את עצמה. היא, גם בלי שאני אוריד לה את הכיסוי ראש, הלכה ובזתה את עצמה, ובשביל להרוויח כמה טיפות שמן, גילתה את שערה ברשות הרבים. אז לכאורה, לאישה כזאת, היא לא פגעתי בכבודה. היא מעצמה בזתה את עצמה. אמר לו, לא, אמרת בדבריך כלום. זה שאדם שחובל בעצמו פטור, ואחרים שחבלו בו חייב, זה לא קשור. גם אם אני עכשיו חובל באדם שהוא מזוכיסט. כל הזמן פוצע את עצמו, אז אני לא חייב לשלם לו, אם הורדתי לו יד, אם פצעתי אותו, זה לא קשור. הוא ייתן את הדין, שהוא מזוכיסט, אסור לאדם לחבול בעצמו. היא תיתן את הדין שהיא ביזתה את עצמה וגילתה את הצניעות שלה. אבל זה לא פותר אותך מלעשות את זה. בסדר? צריכים לדעת את זה. יש פה שני מישורים. אתה חטאת, ולכן אתה צריך לשלם לו. זה שהוא בזוי מצד עצמו זה משהו אחר. זה גרוע מאוד. כלומר, אותו אדם לא אמר סתם מילים, אותו אדם אמר טענה נכונה לרבי עקיבא. היא בזויה בפני עצמה. זה נכון, אומר רבי עקיבא. זה גרוע מאוד, אתה צודק שהיא אפס כזאת. אבל זה עדיין לא מתיר לך לבוא ולפגוע בה. שימו לב, אתמול בבנק נתקלתי בדבר כזה, שלשום. שאנשים מוכרים את הכבוד שלהם בשביל נזיד עדשים. האישה הזאת בשביל להרוויח טיפה ג'ל לשיער, מכרה את הכבוד שלה. לפעמים אנחנו לא שמים לב כמה אנחנו מוכרים את הכבוד שלנו בשביל שטויות. כבוד של אדם זה דבר מאוד מאוד חשוב, אמרנו את זה הרבה פעמים. בגלל שהנשמה שלנו נחצבה מתחת כיסא הכבוד, לכן אנחנו, יש לנו גאווה. הגאווה הזו בדרך כלל אנחנו מתעלים אותה לכיוון שלילי, אבל סוף כל סוף כבוד של אדם זה דבר מאוד חשוב. אתה רואה בן אדם בבנק, אמרתי לו את זה בפנים, לפני אנשים. מחפש בפח של הבנק, מוצא את הכרטיסים של התור הקודמים יותר שמישהו זרק, מישהו גמר את התור שלו, זורק. התור עכשיו 440 נניח בבנק. הוא מחפש מצא 430. בא הנה, אני בתור, אני יצאתי לקיוסק וחזרתי. אמרתי לו, על מי אתה עובד? אתה לא מתבייש? על מי אתה עובד? אנשים פה מחכים בתור חצי שעה, הנה זה המספר שלי. הוא משקר, אתה רואה אותו כולם. אחר כך בא אחד עם 430. זאת איש בתור האמיתי. הוא לקח את 430 של אתמול, אתה מבין? ואמרתי לפקיד, למה אתה נותן לו? מה אני אעשה? אני לא יכול לריב, תריבו ביניכם. אמרתי לאנשים, שימו לב איך אדם מכר את הכבוד שלו בשביל חמש דקות. לא, אמרתי את זה אחר כך. הוא היה ערבי גם, זה לא היה בעיה. זה לא היה לשון הרע. ערבי ברמלי. אמרתי לערבי חבר שלו, אמרתי, תשמע, חבר שלך, מכר את הכבוד שלו בשביל חמש דקות לחכות. כאילו, ניסיתי לנגן לו על הכבוד, כי אצל הערבים כבוד זה דבר מאוד חשוב. הכבוד שלך, אתה רואה לפני כולם שאתה משקר. עכשיו נכנסת לבנק, לא הייתי בקיוסק וחזרתי. על מי אתה עובד? נו, באמת. בשביל חמש דקות לחכות בתור, מכרת את הכבוד שלך? כן. משוואה. האדם הזה, הכבוד שלו שווה פחות מחמש דקות. זה. הנה, בזה האדם מוכיח. בסדר?
הוא גזל זמן ליהודים, אני לא חושב שהוא גמור.
לא, הוא לא גזל ממשות, זה גזל זמן. הוא מן הסתם אין לו חלק, כי הוא גזל. סתם גוי שגנב, סתם גויים הם גנבים. בסדר? סתם גויים הם בחזקת גנבים, וסתם גויים הם בחזקת רשעים, ולכן כתוב שלבן חייב מיטה. למה? כי ביקש לעקור את הכל. נכון? לבן, ארמי עובד אבי. הוא לא איבד אותי. לבן לא איבד את יעקב. ביקש. ביקש. בסדר, אבל הוא לא... אבל אצל הגויים, ריבונו של עולם מצרף מחשבה רעה למעשה. למה? ואצל היהודים לא. למה? מה זה אפליה הזאת? פרוטקציה. יהודי שחשב לעשות עבירה, אלוהים לא מחשיב לו את זה כעבירה. גוי שחשב לעשות עבירה, אלוהים כן מחשיב לו את זה כאילו עשה עבירה. למה?
כי העבירות שלהם מסוכנות.
לא, למה? כי הגוי בנטייה שלו, נפש רשע עיוותה רע. הגוי בנטייה שלו, יש לו נטייה לרוע. ולכן כשהוא חשב, רק לא הסתדר טכנית לבצע את זה, אבל הוא רצה לעשות את זה. אז הוא ביסוד שלו, ביסוד שלו כאילו הוא עשה את זה. אצל היהודי, העבירה היא דבר שזר לו. שנייה, אני אסיים את המשפט. אצל היהודי, העבירה זרה לו. אם גוי היהודי בא וניסה לעבור עבירה, זה לא דבר שטבעי לו. לכן כל עוד הוא לא עבר בפועל, אלוהים לא מחשיב לו את זה כעבירה. זה ההבדל. לכן לבן ביקש לעקור את הכל, הכתוב כבר אומר, ארמי עובד אבי, כאילו הוא איבד. מה רצית לשאול?
למה אין לו תחמון?
איך?
לא תחמון.
מה הפירוש? איסור, איסור חמדה. איסור חמדה, אתה שואל שאלה יפה. יש איסור חמדה ואיסור תאבה. בפרשת יתרו כתוב לא תחמוד בתרעך. בפרשת ויתחנן כתוב לא תתאווה בתרעך. אומר לנו הרמב״ם, מה ההבדל בין לא תתאווה ללא תחמוד? לא תתאווה זה כאשר אדם גומל בליבו לגנוב את משהו מהחבר שלו. אני התלהבתי מהטרנינג שלך, פסים אדומים, משהו יפה. אני החלטתי שאת הטרנינג של גיאת אני לוקח. בסדר? החלטתי במחשבתי, אף אחד לא יודע. ברגע שהחלטתי במחשבתי, עברתי על איסור דאורייתא, לא תתאווה. אם אני סתם מתלהב, וואו, איזה יופי. באמת סוודר יפה. אני לא עובר על שום איסור. אני עובר אולי רק על צרות עין.
ואם אני אומר לך כזה סוודר יפה, אני רוצה לקנות כזה.
אין שום בעיה, מצוין. איפה קנית אותו? ואני הולך, זה אין שום בעיה. כל הבעיה שאני מחסר אותך. אז כל עוד אני בא ומתכנן משהו, אני מתחיל לעבור איסור. ברגע שהחלטתי, אני הזה אשיג את זה, עברתי על לא תתאווה. ברגע שהשגתי את זה, עטפתי לך, גנבתי לך, עבדתי עליך, חמסתי אותך, לחמוס זה בתשלום. הכרחתי אותך למכור לי את זה, אז חוץ מאיסור גזל או משהו כזה, גם עברתי על לא תחמוד. בסדר? אבל אצל זה טבעי שהאדם, אבן עזרא שואל את זה, למה התורה מצווה על הלב מחשבה כזאת? זה טבעי שאדם רואה דבר טוב אצל חבר שלו, הוא מתלהב. טבעי שרואים סיטרואן ברלינגו 2001, העיניים יוצאות. אתה מבין? מה?
אבל למה? כל הקטע שאמור להיות שהמוח שלך לא מחובר ללב שלך.
נכון.
שהלב יחמוד, אבל המוח צריך לעבור...
גם זה לא, גם זה לא. ההלכה דורשת מחרף מאוד גבוה. אדוני תבין שהכל מת השם. ואין אדם נוגע במוכן לחברו. אנשים לא יודעים את זה. גמרא אומרת ביום הדף למדחית, אין אדם נוגע במוכן לחברו. אנשים לא יודעים את זה. כל העולם מחוץ לבית המדרש עובד בצורה הזאת. לנסות לגנוב את השני. אני אפתח עסק לידו. אז כל הקונים שלו יעברו אליי, אין דבר כזה. משהו קצב בפרנסה שלו, הוא יקבל. תהפוך את העולם להשיג את השקל שאלוהים קצב בשבילו, לא תשיג את זה. לא תשיג את זה אף פעם. לכן אתה חומד, נדמה לך שאתה תשיג, אין דבר כזה. ואם השגת, זה אומר שזה אמור להגיע לך. רק זה הגיע לך בעבירה, ועל זה אתה תיתן את הדין. בסדר? אז לכתחילה, ברגע שאני סתם מתלהב עם משהו יפה, אני לא עובר עבירה. מה אני צריך לעשות? להבין שהכל מת השם, נכון, אלוהים נתן לו, יש לו רכב חדש, וילה חדשה, שיהיה לו לבריאות. אם אני עכשיו מתחיל לרקום מזימות איך אני משיג את זה, אז זה כבר איסור חמור.
משיג את זה לא בקומה.
איך אפשר לא לחמוד? אומר אבן עזרא, איך אפשר לא לחמוד? לא תחמוד אשת רעך. יש לי חבר שלי, אישה מאוד יפה, אני כן חומד אותה. הייתי מאוד רוצה שתהיה אשתי. אומר אבן עזרא, משל לכפרי שראה בת מלך. כפרי שראה בת מלך, איך הוא מסביר את זה? אדם שרואה בת מלך, הוא חומד אותה? לא.
לא.
מה לי ולא, אני איזה ג'וחה, איזה פלח, איזה שלוח, מאיזה כפר. אני אתחתן עם הנסיכה? לא. בחלומות הכי פרועים שלי, בדמיון הכי מופרע שלי באמצע הלילה, אני לא חולם את זה, כי אני יודע, לא שייך בכלל. מה לי ולא, זה לא שייך. אני חומד את אשת השכן, החקלאי של ידי, אבל היא לא קשורה אליי בכלל. הוא אומר, אם אדם יוצא מנקודת הנחה, שאני והיא אין שום קשר, זה לא שייך, אני לא יכול להשיג אותה, אז רואים אחד כזה, מהר מאוד, ישיח את דעתו מלחמוד אותה. כי הוא בתודעה שלו, השכל שלו השפיע על הרגש, והוא ידע, אין שום קשר, אין סיכוי, זה לא שייך עליי בכלל. ממילא לא רק מבחינת תכלס, אני לא אשיג אותה, גם בפועל במחשבה, אני מוציא אותה מהמחשבה שלי.
בדיוק.
אומר אבן עזרא, ככה תבין,
אלוהים נתן אותו, זאת אשתו של ראובן, זאת אשתו של שמעון, ביני וביניי אין שום קשר, לא יכול להיות שום קשר. הוא הביא לו אותו, לא קשור אליי. ברגע שאדם יפנים את התחושה הזאת, ימחק את החמדה. כל החמדה וכל התאווה יתפוגגו. אבל ברגע שאדם יש לו עיניים גדולות, והוא חושב שהוא ישיג משהו, כן, שלא שייך אליו, אז איך כתוב? מה שאדם שמנסה לקחת את דבר שאינו שלו, מה שהוא ניסה להשיג, לא יהיה לו. ומה ששלו, לקחו ממנו. נכון? דיברנו על זה, גמרא אומרת את זה יפה. רק תשמע את המשל, אתה מכיר את זה, שמעת את זה מני פעם. הגמרא אומרת שהגמל הלך לחפש קרניים, נכון? וגזזו לו את האוזניים. ככה הגמרא אומרת. הגמל, ברא בסנהדרין, גם לאזה למבעי קרנה, עוד נדהב ולא גזו מיני. הגמל הלך חפש קרניים, להיות כמו שור, לא רק שלא קיבל קרניים, גם את האוזניים שהיו לו, קצצו לו. כלומר, מי שנוטל עיניו במה שאינו שלו, לא רק שהוא לא ישיג את זה, גם מה ששייך לו, לא יהיה לו. ככה הגמרא אומרת על בלעם. בלעם הרגו אותו במדיין. הגמרא שואלת, איך היה שם? הרי בלעם חזר למקומו, וישב וילך בלעם אל מקומו. בלעם נמצא איפה? בארם נהריים. איך שהם נלחמו במדיין, שזה באזור ים המלח, בלעם היה שם? הגמרא אומרת, בא לפרוע את הכסף. אמרת, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו, כסף וזהב, תיתן לי, מגיע לי. אז בא בלעם לפרוע את הצ'ק, אתה חייב לי כסף. לא רק שלא קיבל את הצ'ק, עוד הרגו אותו שם. איך הגמרא אומרת על בלעם? בסדר? אז נחזור לעניין שלנו, עוד איך התחלנו. כרגיל אתם, לא, אני גלשן.
הרב.
כן.
עכשיו נגיד זוג חילוני, אבל רוצה לגרש את האישה. הוא בא לבית דין, הוא אומר, שמה, היא לא הולכת בצניעות, אני רוצה לגרש אותה. שנייה אחת, זהו, נגרש אותה.
נו.
נו, מה, זה נורמלי שזה ככה? גם הוא לא מתנהג בצניעות.
בסדר, אז לכן אמרתי, במקרה של ימינו, ודאי שלשאול, לשאול בכל מקרה ספציפי.
מה לשאול?
היום זה לא תהליך כל כך פשוט.
מה לשאול?
זוג מגיעים לבית דין, מוצאים להם את הנשמה עד שנותנים גט.
אבל פה אתה אומר
שיש שם את הדין. יש פה עילה לגט, בסדר? יש פה עילה לגט. יש דברים בהלכה שחזל קבעו, שאם אישה עושה כך וכך, יש עילה לגט.
גם
היום, גם היום. יש לי קרוב משפחה, קרוב משפחה עכשיו שמתהליך גירושין. הבעל ניסה להטפיל על אשתו הרבה, כן, כל מיני טענות שווא. שהוא לא דתי בכלל, אבל פתאום הוא התחיל ללמוד אבן העזר עם הפוסקים, כדי לראות מה הוא יכול להפליל את אשתו, ואז הוא יוציא אותה עם פחות כסף. תמין? כי הוא חייב לתת לה כתובה.
אבל הוא לא הייתה לה כתובה, אמרת שהוא פתום מהכתובה.
זה מה שהוא ניסה. הוא ניסה להפליל אותה בקיצור שהיא לא צנועה ופרושה.
מה הבעיה להפליל? אם זה באמת אבל.
זה מה שאני אמר, עכשיו תוכיח, אין בעיה.
אבל אתם הוא חילוני, מה אכפת לו?
אוקיי, בסדר, בסדר. אז אני אומר כל דבר לגופו של עניין. כל דבר לגופו. צריך לבדוק את הדבר והדברים מאוד לא פשוטים.
זה נראה הכי פשוט בעולם.
היום זה מציאות מאוד לא פשוטה. היום זוג חוזר בתשובה. לא ברור שהם יכולים לחיות ביחד. כי היא חגיגה, נכון? מן הסתם, סתם, לא להגיד מן הסתם, עם ישראל קדושים. אבל הם מודים, כלומר, היום קרוב ל-50% מודות שהן בוגדות. תאר לעצמך שה-50% האחרות פשוט מתביישות להגיד. אבל זה לא אומר שזה 50%, יכול להיות שזה יותר. אז אם המציאות היא כזאת מזעזעת, פירוש הדבר שהיא אסורה על בעלה. היא אסורה על בעלה. זה חופשי היום, מה זה? מה הבעיה? ניסויים פתוחים, תן לי, אני רוצה לגוון. תלי תשתך על הלילה, מה קרה?
אתה תגיד את זה לדניאל.
מה, היום היום בציור.
דניאל, התחיל להגיד לי איך אתה יכול להגיד שהם בוגדים וזה, מה זה לא?
החבר'ה פה סיפרו לי, נו. החבר'ה פה סיפרו לי, הגדולים מכם.
מה אמרת?
אולי אתם חלקכם, אולי רון יכול גם להגיד לנו מה העולם ההוא. מה קורה היום במועדונים, לא? אחרי שחצי שעה שאתה מכיר אותה, אתה כבר עושה איתה מעשה, שם ישמו. הכל, יש זילות נוראה של הדבר הזה.
אני ישבתי בשלוש דקות.
בקיצור, אז היום... בקיצור, אז זה פרוץ לגמרי. אז עכשיו ברגע ש... אז מה?
אחרי שאחותי חתמה בתשובה, אתן עם אשתו בתוך שנה, תתחזק וזה... היא לא רצה
להתחזק, היא רוצה להתחזק בתשובה. אז עכשיו מה עושים? היא אסורה עליו. נכון, הם חיים באיסור. בסדר, זה לא מזיז להם. חזרו בתשובה. הזוג חזר בתשובה. החלו ללמוד הלכות שבת, לשמור שבת. פתאום הגיעו להלכה הזאת. הגיעו להלכה שאם אישה בגדה בבעלה, אסורה לבעל, אסורה לבועל. בסדר, אז הבועל עשה איתה פעם חגג, אין לה תוכניות עליו. אבל בעלה, גמרנו באמת, בנתה בית, חזרה בתשובה, רוצה עכשיו לחיות עם בעלה באמת, לבנות בית של תורה, לא יכולה. לא יכולה עכשיו. היא אסורה עליו, מכיוון שהיא בגדה בו ברצון, לא באונס. רגע.
אבל גם הוא בגדה.
לא קשור לסוטה. לא, סוטה זה כשהאישה לא אומרת כלום, באים בודקים אותה, הבעל חושד בה, הבעל רוצה עכשיו גילוי. התורה קבעה נס, תשתה את המים והמים יבדקו אותה. אם היא תורה, עוד תיכנס להיריון. אם היא טמאה, תמות מהמים האלה. אבל אם היא יודעת, היא אומרת לך, אבל אני חזרתי בתשובה, אני צדיקה היום. ואני יודעת שאני אסורה על בעלי, אסור לי לחיות איתו. כל ביאה שאני קיימת איתו, אני עוברת עבירה. והיא באמת צדיקה עכשיו. מה עושים?
ואם זה גם הבעל ככה, אז המין מצא את מינו?
מה? לא, לא, הוא לא. הוא לא. הוא עבר עבירה. אם הוא בעל אשת איש, הוא עבר איסור חמור. אבל זה לא פוסל אותו לאשתו. משהו אחר.
זה לא פוסל אותו?
לא. אבל היא צריכה להיות קשורה ושמורה אך ורק לבעלה. שמורה,
ביטוי הזה.
כי אישה לא יכולה, אישה לא יכולה אישה לא יכולה לפזר את הרצון שלה ואת ההשתעבדות שלה. אלוהים ברא אותה בטבע בצורה כזאת שאישה יכולה לחיות רק עם בעל אחד. בסדר? גבר יכול לחיות עם כמה אנשים. אישה אין אפשרות כזאת. גם בפסיכולוגיה של הדבר וגם הלכתית.
הרב, אם היא חוזרת אליך...
הפוסקים מתירים. הפוסקים בימינו מתירים. אגיד לכם עוד שאלה.
אם אתה לא יודע שבוגדת...
אישה שחגגה. אישה שחגגה ובעלה לא ידע. ונכנסה אפילו להיריון. והפילה. בסדר? בעלה לא ידע מזה. או שזה היה לפני החתונה. עכשיו נולד להם ילד, הבעל מבסוט, ברית מילה, אחרי חודש, פדיון הבן. פדיון הבן? לא, זה לא הבכור שלה. הולכים לפי הבכור של האמא, הגברת חגגה כבר. בסדר? זה לא הילד הראשון שלה, זה לא הארון הראשון שלה. היא משקשקת להגיד את זה לבעלה. היא יודעת שאם בעלה ידע שהיא חגגה קודם, או תחתיו או אפילו לפניו, הוא חשב שהיא בחורה טובה, אולפניסטית מבית טוב, לא ידע שהיא הצ'כצ'כית שחגגה עם כמה גברים קודם. היום היא דתייה, הכל. הפוסקים אמרו לשתוק, לא להגיד כלום. אפילו שהפדיון הזה ברכות לבטלה, סתם עושים סיבה, זה לא פדיון. הוא לא בכור, לשתוק. אם יודעים שהבית יחרב על דבר כזה, יש הרבה בעלים שיגידו ככה, לא רוצה אותה.
אבל היא שחלת להגיד מצד עצמה.
אז יש כאלה פוסקים שאמרו לשתוק.
שהאישה תשתוק או שמישהו...
לשתוק, לשתוק. פוסקים אמרו תשתקי, לא כולם. אל תגידי שהוא לא בכור. מה לא בכור? איזה לא בכור? מה, מאיפה? יתחיל פה לערער את כל השלום בית? מה?
לשאול מישהי שאני נפגש איתה, לא לשאול את השאלות כאלה?
לא, בשום אופן, לא עכשיו.
אבל היא עצמה לא רק חלה.
לא, לא, כן.
לא, לא לפגישה הראשונה, אבל אפשר לשאול את השאלה הזאת יותר מאוחר.
בסדר, תלוי. נכון, תלוי לפי העניין. תלוי, אני אומר, לפי העניין. אם באמת יש חשש או משהו כזה. אם היא נישאה, אם היא התחתנה כדעת שזה, נשתוק ולא להגיד.
עכשיו
מתחיל להתחתן,
רוצה לדעת.
בסדר, בסדר. זה כן, תלוי. יכול להיות, אם הוא כבר היה אחרי חודשיים, שלוש הריון, אז זה כבר הוא היה בכור, וזה לא בכור.
אפילו שלא הביא אותו לעולם.
נכון. אם יתרקם ההריון, אז כבר השני הוא לא בכור. אתה מבין?
איך אפשר להסתיר דבר כזה? אחר כך ממשיכים לחיות.
לא, מה, לא. לא גילתה לו שהיה לה פעם איזה רומן עם מישהו ואיזה. מה, חסר דברים כאלה? והוא לא פדוי.
הייתה מישהו שנפגשתי, אתה אמרה לי, הייתי פעם עם מישהו.
אתה מבין? זה מצוי מאוד. אז הפוסקים בימינו, הפוסקים בימינו, מקילים בדבר הזה, כן, כדי, בגלל השלום בית. אני אגיד לכם דבר יותר מבהיל. מה קורה אם אישה חזרה בתשובה והבעל לא?
זה פחות בעיה.
מה זה? זה פחות בעיה, אבל הוא אומר לה, אני רוצה עכשיו להיות איתך. אמרת לה, אבל אני במחזור, אני עוד שבוע רק ניתרת. לא מעניין אותי המחזור, לא מעניין אותי כלום, אני רוצה להיות איתך.
לא יודע לך.
זה לא, זה כפייה, אף אחד לא יבין. סתם, לא, לא יודע.
שריך הצדיק, שאתה לא מכיר מה הולך בין בני זוג. לא יודע איזה מקרים מזעזעים, איזה...
מה, יכול לענוס אותה בקטע הזה?
בעלים איומים ונוראים.
זה לא כן.
יש לך בנים.
לא יודע.
יש לך בנים שבאים לאמא שלהם, מביאים להם מכות. אמא, תביא לי כסף. אם לא, אני מביא לך מכות.
לא מדברים על זה, אבל...
חסר בציבור החילוני דברים כאלה? בטח.
הרי כל הכל...
הוא אומר לה, את אשתי, ואני עכשיו רוצה אותך. אם לא, אני...
אבל זה לא כיף. אז מה, היא פסיבית, תעשה מה שאתה רוצה. זה לא... אין פה תאי.
היה מישהי. היה פוסק שיתי. שאם האישה חוזרת בתשובה, והיא יודעת שהיא עכשיו משמשת עם בעלה שהיא נידה, לא, לא, הוא עובר איסור, אבל מכיוון שהיא פסיבית, בשביל שלום בית, ובשביל המחשבה שאולי, אולי בסופו של דבר, אם היא חזרה בתשובה ותהיה חכמה, אז לאט לאט היא תחזיר אותו, אז להתיר. אף על פי שגם היא נהנית, זה נכון מאוד מה שאתה אומר, זה הדיון על אסתר, איך אסתר נבעלה לאחשוורוש. זה שם הדיון. הגמרא אומרת שמקרקע עולם, היא הייתה פסיבית ולא עשתה כלום, והיא גם ידעה שתהיה צלה לכלל ישראל, לכן היא נבעלה לגוי, למרות שזה איסור. היא התחתנה עם גוי וזה איסור דאורייתא. בסדר? זה אחרי מתן תורה. אתה לא יכול להגיד משה רבנו, ציפורה, לפני מתן תורה. עכשיו זה אחרי מתן תורה, בסדר?
היום נגיד אחמדינג'אד, לא יודע, פתאום יהיה מלחמה בין ונראה, פתאום אחמדינג'אד נברח והכל, וזה יהיה בריסטו לברח מצהל. פתאום יצא לך תבוא, יאללה, נשכב איתו והכל, ונעייף אותו. לעצור איתו עם ישראל, מה באמת תגידו
שהם... אז זה גמרא מדברת, זה היה יותר אצל יעל. אצל
יעל. אצל
יעל, למה?
לא הייתה
יהודיה. יש את חבר הקני, הייתה יהודיה. אפילו הייתה יהודיה. תגיירו. הגמרא אומרת שגדולה עבירה לשמה ומצווה שלא לשמה. הגמרא נותנת את הדוגמה, את יעל. יעל עברה עבירה עם סיסרא, עיפה אותו, ואז דפקה לו את זה מכת בראש, אבל אין ללמוד מזה יותר. שום אופן. שם יש זה יותר מיוחד, אני לא בקיא בסוגיה. שם היה איזה יותר של גדולה עבירה לשמה, בדוגמה הזאת, בדוגמה של אסתר, אבל ככה סתם אין... ממצווה שלא לשמה. היא עשתה פה עבירה, אבל לשם שמיים, להציל את עם ישראל, להרוג את סיסרא. לא, אמרתי. אז אמרתי בשום פנים ואופן, אין יותר. שום פנים ואופן, לאף אחד יתרים עכשיו לבוא ולהמציא, כן? לבוא ולהגיד, אני עושה את זה לשמה. אין שום יותר. בסדר? אז אתה רואה עד כמה היום הפוסקים מפליגים ומנסים ממנו. איך הגעתי לזה? אני לא יודע. קיצור, נחזור רגע לעניין שלנו. אז אמרנו שבעבודה זרה התקרובת שלה אסורה. בסדר? אותו דבר יין נסך, אני חוזר. אותו דבר יין נסך. יין נסך בימינו, אתם שומעים? אם סתם מלצר גוי, או ייתכן אולי מלצר רוסי היום, שהרוסים 70% מהם גויים, פתח לך בקבוק, אז היין הזה אסור באיסור דרבנן. איסור דרבנן חמור מאוד, אבל איסור דרבנן, בסדר? הזוהר מפליג באיסור הזה, עד כמה זה איסור מבהיל לשתות יין של גוי. אפילו שהגוי הזה שום דבר, לא עבודה זרה, לא כלום. סתם פתח לך בקבוק.
שנייה, שנייה.
מה?
שהייתי חבלי לבין של גוי.
לא, רון, אל תכף. לא.
אבל למה
אז
מה זה היום
עכשיו יש שניים בינינו חילוני? אתה גוי, אלו דינו של גוי.
לא, שהיום היה חילוני, לא יכול לזלוק לך לשתות בשבת.
יותר קל, אתה צודק מה שאתה אומר, תיזהר. בחילוני בימינו, תלוי מי החילוני. אם זה חילוני שיש לו אמונה. אבל יש לו אמונה, וגם היין הוא מבושל, כמו רוב היקבים שלנו, היין הוא מפוסטר, שזה 80 מעלות, שזה כבר ייתכן לפי חלק מהפוסקים כבר בישול, יותר קל. לכתחילה תיזהר, אני מסכים איתך, אבל יותר קל. בסדר? יש מקום להקל. אוקיי? כשאני עם צף עם בליל הסדר בחברת אנשים חילונים, אני אומר לחבר'ה שם, את היין הביתי להעלים מהשולחן. יין ביתי, מי שרוצה למזוג לו, מהרצפה, לשים ולהוריד. לשים על השולחן קרמל. יינות המפוסטרים, אז גם אם חילוני נגע, יותר קל. בסדר? אני לא אומר, אז אני אומר, היום צריך להחמיר בדבר, אבל צריך גם פרופורציות. פרופורציות. לא, אם אנחנו יותר מדי נגיד שחילוני הוא גוי, חילוני. תמין? זה לא יוסיף לנו לאהבת ישראל. אני לא אומר, זה כלל שכתוב בהלכה. שהמחלל שבת בפרסיה, משבצת, אקסיומה, שווה, נוסחה, שווה גוי. הלכתית שווה גוי. חילול שבת שקול כעבודה זרה. אז כמו יהודי שעובד עבודה זרה, דינו כגוי. יהודי שמחלל שבת, דינו כגוי. אבל אני אומר, יש מקום להקל תלוי בסיטואציה. בטח לא קרוב המשפחה שאתה מדבר עליה. נכון? שהוא עוד שומר שמיטה, הוא פה, הוא שם. לא במקרה הזה.
מה שומר שמיטה? הוא ראש בפרסיה.
בסדר, אבל אתה רואה שהבן אדם הזה מאמין בהשם ויש לו קשר, אז זה לא ברור שמחלל שבת בפרסיה. פרסיה גם אומרים שזה, אם יהיה רב גדול, הוא יחלל שבת לידו. ליד רב גדול הוא יכבד, נכון? הוא ישים כיפה על הראש. אז גם יש כאלה אומרים שזה המדד. חלל שבת בפרסיה זה אדם שהוא ברגל גאווה, דורס את קודשי ישראל ולא מזיז לו כלום. אדם שהיום חלל שבת, הרוב הוא כזה מחללים שבת, לא מרשעות, אלא זה, אתה יודע, ככה זה זורמים, כמו כולם. לכן, אני לא אומר שזה מותר, אני אומר יש מקום למחשבה מחודשת במקרים מסוימים. בסדר? לכן, לא למהר לפסול את היין. להיזהר בלכתחילה, אבל לא למהר לפסול את היין. גם אם הוא מזג הבעיה, מה שנשאר בבקבוק, אין בעיה. בסדר? בכל אופן, אני חוזר על העניין שלנו. יין נסך אסור היום ביסור דרבנן, חמור. אם זה היה יין שהוא שפכו אותו לפני פסל, עבודה זרה ממש. אם זה סתם יין של גוי, איסור דרבנן חמור. ולכן היום סתם הנוצרים שמגדלים יין, עושים יין כמו פה במנזר השתקנים, אז זה איסור דרבנן. אז היה מי שאמר שיין נסך תופס דמר. כמובן שגם כשמכרתי את היין נסך לנוצרי אחר, הנוצרי מכר את היין הזה, הכסף גם נאסר. אז היה פוסק, פה שדן פה על התחנת דלק.
על התחנת דלק פה בלטרון, בא ואמר שברגע ש... כן, הכסף נאסר, אז ברגע שהוא בתחנת דלק, שזה בבעלותו של המנזר, נותן לך כסף, שמה הכסף שהוא נותן לך 100 שקל עודף, זה יין, זה כסף שאסור בענה. עד כדי כך, אבל רוב הפוסקים אמרו, שמע, זה רחוק, מי אמר, זה ספק וכולי, לכן מותר מן הדין. לא יודע מה אשתי עשתה, אמרתי לה, שמע, אם את יכולה, אל תדלקי לי שם, למרות שהייתה על האדום כבר. אז מן הדין מותר לתדלק שם. בוודאי שאם אפשר לא לתדלק שם, כי אתה סתם מסיע לעובדי עבודה זרה, התחנת דלק בבעלותם. בעלות מלאה או חלקית.
יש תחנה של ערבים.
לא, זה אחר.
לא, אבל אנחנו לא רוצים פרנס
אותם. זה גדר אחר. יפה.
מתדלקים ב-15-20 שקל.
יפה, אשריכם. זה איסורה. יש מצווה בתורה, קנו מיד עמיתך. בסדר? מה זה קנו מיד עמיתך? יש מצווה תמיד לפרנס יהודי. תמיד יש לך, אתה יכול עכשיו לפרנס יהודי וערבי, תפרנס יהודי. בסדר? יש לך בסטה של יהודי, בסטה של ערבי, תקנה מהיהודי. גם אם העגבניות של הערבי טיפה יותר טובות. אבל יש גבול לזה. מה הגבול? הגבול. מה אתה רוצה? אני אלך לקבלן יהודי עם פועלים יהודים, הבית יעלה לי כפול או פי שלוש מאשר אם אני אלך איזה ג'וחה מצוריף. נכון? אין מה לעשות. הערבים חצי מחירים לא פחות מזה. במקרה כזה אין את המצווה. אתה לא מצווה עכשיו להוציא, אם זה עגבני זה שטויות, אבל אם זה קבלן, אני אומר לך, זה עשרות אלפים של מרחמנו. אם אני מדפיס דולרים, אין בעיה, אבל אני לא אחד כזה. אז כל כסף, 30-40 אלף שקל רווח, זה כסף? לכן, במקרה שיש הבדל ניכר במחיר, אתה לא חייב במצווה הזאת, ואתה יכול גם לפרנס ערבי, בסדר? אתה רוצה להחמיר, תעשה דבר כזה. את היתרה, תשלם עם 10 כספים, זה אתה יכול לעשות. בסדר? נניח, אם היית קונה מערבי, היה עולה לך 200 שקל. ואם אתה קונה מיהודי, יעלה לך 300 שקל. לך ליהודי, תשלם 300 שקל. קיימת מצווה מהתורה, קנו מיד עמיתך. את ה-100 שקל האלה הנוספים, תוריד מהמעשר כספים שלך. אתה יכול לחשבן זה מעשר כספים. אז הרווחת. בלב אחי, אתה נותן את זה לצדקה?
שליש.
בסדר? אז אתה יכול מקום לתת, תכננת לתת 1,000 שקל צדקה, חודש, תן 900. ה-100 שקל כבר נתת. כי אפשר לעשות מצוות אקסטרה במעשר כספים. כמו שאמרנו לגבי תפילין. אני יכול לקנות תפילין פשוטות ב-2,000 שקל. קניתי תפילין מודרות ב-3,000 שקל. 1,000 שקל התוספת, אני יכול להוריד מהחשבון של המעשר כספים. בסדר?
מהחשבון השנתי.
לא משנה. כדאי חשבון חודשי. הפוסקים קודמים לא לחכות לחשבון שנתי. במעשר כספים, אלא חשבון חודשי, זה מצטבר. לא תמיד אתה זוכר את כל הענו, תמיד תפריש מה שאינו. אמרנו, מעשר כספים הזכרנו, זה לא דין גמור, זה מצווה יקרה, אבל לא דין גמור. אני לא חייב לתת מעשר כספים. כן, בכלל השיעור הזה לא קשור לכלום.
אם פעם היה איזה מקום, כאילו, שתו לבנות אותו, ולבנות מועדון. זה היה שמר חיים, שבת, כיבוד, הכל. ואני הייתי פועל בניין. הייתי תור פועל בניין יומיים במקום הזה.
כן.
עוד היה לנו, זה היה לנו חולות, חפירות.
תצום 40 יום עם סכין מלאים, גלגולי שלי.
מה שהיה, היה. אני חושב שאתה להקים את הדבר הזה.
הקימו את זה על דעת מועדון, הקימו את זה כאיזה
מועדון. כן, על דעת מועדון.
בסדר, מה שהיה.
אני מקימים אחרי שם בית כנסת,
מותר? אז יפה, תיקנת את זה.
תרס ונסגר מועדון הזה.
מותר להקים איפה שהיה מועדון בית כנסת, איפה שהיה מועדון.
לא, זה ילדים, זה ילדים.
זולת הפוסקים קודמים, אם היה מקום מזוהם ממש, מקום של עבירה, לא כבוד. להקים בית כנסת במקום שהיה השם ישמור. אתה מבין? מה שהיה היה בסדר, לא ידעת, לא ידעת, רון, לא ידעת, רון ושי, תפסיקו לייסר את עצמכם. מה שהיה היה. ברור השם היום אתה לומד, והיום אתה מתקן, היום שינית דרך, זהו, לא ידעת הרבה דברים. לא נתחיל עכשיו, מה אתה עושה עכשיו? לא צריך לעשות תיקון, אני לא אומר, מקובלים קודמים שצריך לעשות תיקון, אבל לא להתרכז בזה, לא עכשיו, לא בשנים האלה. אתה מבין? אתה פתאום רואה, אתה תקבל אוזלת יד, אתה פתאום יהיה לך רפיון. מי שלא קרא קריאת שמע בזמנה, מצוות עשה שביטל, צריך, לא יודע, כך וכך צומות. או היום המירו את זה שם, הרב לוגסי, יש לו ספר פה. נכון, יש לו טבלה. 520 שקל על מי שלא קרא קריאת שמע בזמנה.
הייתי, הרב פעידה
לטעניות. מי שפעידה לטעניות, עושה את זרע לבטלה, אני לא יודע כמה כסף צריך לשלם. עכשיו אתה תתחיל עם זה, אתה לא בדרגה הזאת שאתה עכשיו בנוי לזה, לא כסף ולא טעניות. אני אומר, כעיקרון, אדם משנה דרך. מה שהיה היה. לא לשכוח שיש לנו את ההלכות, הלכות תשובה של הרמב״ם. הלכות תשובה של הרמב״ם עם הלכה למעשה, שזה ארבע חלוקות. עזיבת החטא, וידוי, חרטה וקבלה לעתיד. עכשיו, המקובלים נתנו תיקון לכל דבר ודבר, כדי לחסות לנקות את הרושם של העבירה.
בסדר. אז כשאדם יגיע לדרגה גבוהה, יתחיל לחשוב על זה. אבל כרגע לא להתרכז בזה. לא להתרכז, כן.
קודם דיברת על אחת שמחלט שמחלט
בפרסת, נכון.
למה אחת שגוזל בפרסת?
אבא. יפה מאוד, תענה לבד. שאלה יפה. כתוב שהתורה החמירה בדין גנב יותר מדין גזלן. למה?
גנב
עושה בלילה, עושה עין שלמעלה כמי שאינה רואה. כביכול. בסדר? אז הוא נתן לבריות כבוד יותר מריבונו של עולם. הרי אני מפחד מהבריות שיראו אותי, אבל אלוהים רואה אותה. לא שם עליו. זה איסור חמור מאוד. הגזלן, התורה הקלה בדינו, שהוא רק משיב את הגזלה, לא צריך לשלם פי שניים. למה? כי הוא ישבה כבוד שמיים לבריאות. הוא אומר, אני גוזל ממי, לא מעניין אותי. לא, שיראו כן לראות, אתה מבין? אז שמה יש את הממד הזה. בחילול שבת זה משהו אחר. כשאתה ברגל גאווה בפרסיה צוחק ויורק על השבת, אתה כביכול, אתה מבין? אתה שם פס. אדם שאומר, תשמע, אני מכבד את השבת, יש לי כבוד לדת, יש לי כבוד לרבנים. מה לעשות בבית קשה לי, אני מסתרק בשבת ואני תולש ואני בורר ואני מדליק אור כשקשה לי. אתה מבין? אני קורא ענייר טואלט, אלף ואחת דוגמאות של חילול שבת. אבל לפני אנשים חס ושלום. לא שאני צבוע. אני באמת, יש לי כבוד. דבר כזה שאני אעשה בפומבי, חילול השם כזה בפומבי, אני לא מסוגל לעשות. שמה, בצד, כמו הרבה עבירות שבן אדם עושה בסדר, אז אני מקל ראש. אז פה האדם הזה לא, תמיד, לא דרס את השבת. לכן זה יותר, לכן אדם שמחלל שבת בצנעה, אין דינו כגוי, ומחלל שבת בפרסיה, דינו כגוי. כי השבת מעידה על חידוש האמונה. בסדר? שבת זה כאילו מי ששומר שבת, מעיד שריבונו של עולם ברא את העולם. ברגע שאתה לא שומר שבת, כביכול, אתה לא מאמין בחידוש הבריאה יש מאין. זה העניין.
זה הטעם.
גנב.
מה
זה שקודם בלילה? בסתר, כן. כאילו הוא לא אכפת לו מאלוהים שרואה, אכפת לו מבני אדם שאירו.
אני כתבתי לך
לבוא עושה שעוד. כן, הוא חוטף לך.
הוא לוקח.
כן, בדיוק, זה נקרא גזל. ויגזול תחנית מיד המצרי, שם לומדים, שגזלה זה כשאני לאור יום גוזל. שוד.
לא, שוד לאור יום. לא לאור יום. גם יגנוב לאור יום.
כן, ברור, כמה שרואים.
רואים אותך.
בדיוק.
ולכן
רוב האיסורים שלנו הם גזל. לא משנה, אבל זה עדיין גניבה. זה עדיין גניבה. בשולחן ערוך יש הלכות גניבה והלכות גזלה, אלה שתי הלכות נפרדות. ממש. יש סימנים על הלכות גניבה, סימן הלכות גזלה, זה גדרים אחרים לגמרי. יש הרבה הבדלים. טוב, הערכנו.
תראה.
מה ילחוץ?